בערו הפילוסופים הקדמונים. רואים את זה? אוקיי, אז בואו נתחיל. כבר בערו הפילוסופים הקדמונים והאחרונים, כי השלמויות המצויות לאדם ארבעה מינים. זאת אומרת, האדם באשר הוא אדם, רוצה להשלים את עצמו, כי יש בו ארבעה ממדים של בכוח שרוצים לצאת אל הפועל, בארבעה תחומים. עכשיו, היות ויש באדם ארבעה ממדים, לפי לפחות החשבון הזה על פי הרמב״ם, אז ודאי שיש צורך להשלמת האדם בארבעת הממדים האלה. אבל תכף נראה שאדם צריך לייצר את היחס הנכון בין ארבעת החלקים, בין ארבעת הממדים. והדברים ממש כאילו נכתבו אלינו היום הזה ממש. אז אם כן, השלמויות המצויות לאדם ארבעה מינים, גם מצד המהות, נקרא לזה, הנפשית או הפנימית שלו, נפש במובן של הרמב״ם, וגם במובן המעשי, שהוא רוצה באמת להוציא את הפוטנציאל, את הכוחות האלה מהכוח אל הפועל. מהי השלמות הראשונה שאדם רוצה בהשלמה? אומר הרב, אומר הרמב״ם, ראשיתן והיא הגרועה שבהן. כלומר, ההשלמה הראשונה, שהיא ההשלמה הנמוכה מכל ארבע השלמות, והיא אשר עליה קלים אנשי הארץ, וזאת השלמות שאנשים, רוב בני אדם קלים עליה, קלים גם מלשון קיליון, חד ושלום מתקלים, וגם מלשון כיסופים, כן, אני כוסף למשהו. אז מה שבני אדם, או השלמות שבני אדם הכי משתוקקים לה, הכי מתאבים לה, הכי מתאמצים בשבילה, שמים שם את כל הכישרונות, את כל הזמן, את כל המאמצים, את הכסף לפעמים גם וכו', אבל היא בעצם השלמות שגורמת לכליה לאדם, שהיא, אם אפשר לומר, מורידה את האדם ממדרגת אדם. תרף נראה. ראשיתן והיא הגרועה שבהן, והיא אשר עליה קלים אנשי הארץ, היא שלמות הרכוש. זאת אומרת, אנשים רוצים להשלים את עצמם, קוראים לזה היום, מבחינה כלכלית. זאת אומרת, אדם רוצה שיהיה לו הרבה כסף והרבה רכוש. ואם מה שימצא לאדם, מן הממון והבגדים והכלים והעבדים והקרקעות וכיוצא בהם. זאת אומרת, יש צד באדם שהוא צד נקרא לו כרגע גופני, חומרי, שבא לידי ביטוי כרגע במעטפת של האדם, שהיא אפילו לא הגוף שלו, אלא הלבוש העוטף אותו, שזה בגדים, בית, היום קוראים לזה אוטו, רכוש, ממון בבנק וכו', לא משנה כרגע, זה לא האדם בעצמו, זה איזושהי מעטפת מסביבו, ורוב בני אדם, נראה בהמשך, רוב בני אדם קלים, נחשפים מלשון כיסופים, וגם מחלים את ימיהם על השלמות הזו, והם בטוחים שברגע שהם יוציאו מהכוח לפועל את השלמות הזו, אז הם מיצו את מדרגת האדם שבהם. אומר הרמב"ם דברים קשים. ואף אם יהיה האדם מלך גדול, הוא מין זה המין. זאת אומרת, גם אם יהיה האדם מלך עשיר, שיש לו הרבה מאוד ממון, הרבה מאוד רכוש, הוא סוף סוף מהסוג הזה של השלמויות. שהיא השלמות הגרועה. למה? הנה הגדרה. וזו שלמות שאין מגע בינה ובין אותו האדם כלל. הרמב"ם מאוד חריף, מאוד תקיף, מאוד מדויק. זאת אומרת, השלמות הכלכלית אין מצד האמת יחס עצמי מהותי בינה לבין האדם. לכן באמת אנחנו אפילו אומרים בביטוי כזה, יש לי כסף, יש לי אוטו. אני לא אומר אני כסף, אני אוטו. כי אני זה לא כסף ואני זה לא אוטו. יש לי, בסדר. אבל מצד המהות של האדם, זה לא שלמות במהות של האדם. זו שלמות באיזושהי מעטפת שהיא חשובה, אנחנו לא מזלזלים. צדיקים אמנם חביב עליהם, אם אמון חברך חביב עליך כשלך. המושג חביבות הוא גם צריך פעם הגדרה. חביבות זה לא איזה אהבה, איזה התחברות מוחלטת, אלא חביבות. אני מחבב את זה. מתייחס לזה בכבוד, לא פחות מדי, אבל גם לא יותר מדי. לכן אומר הרמב״ם, וזו שלמות שאין מגע בינה ובין אותו אדם כלל, אלא היא יחס מסוים. יש לי יחס לממון, יש לי יחס לרכוש וכו'. אומר הרמב״ם, רוב ההנאה בה דמיון מוחלט. איזה רמב״ם. רוב ההנאה מהממון והרכוש שיש לאדם זה באמת דמיון. שאדם מבסוט לחשוב ולומר ולספר לאחרים שיש לו בית, שיש לו כסף, שיש לו אוטו, שיש לו בגדים. אז מה אם יש לי? מה זה קשור למהות שלי? זה לא המהות. אין מגע בינה לבין האדם כלל. אלא יחס מסוים, רוב ההנאה בדמיון מוחלט. כלומר, זה ביתי, וזה עבדי, או וזה עבדי, והממון הזה ממוני, ואלה צבעותיי. אומר הרמב״ם, וכאשר יתבונן על עצמו, כשאדם מתבונן באופן עצמי יותר על מהותו האמיתית, ימצא שכל אלה מחוץ לעצמותו. כלומר, כל ההשלמות, כל ההשלמה מהסוג הזה לצדדי השונים, זה השלמה שהיא לא קשורה לעצמיות שלו. היא לא קשורה למהות שלו. כמו שאמרנו, זה לא אני כזה, זה יש לי ככה. וכו'. וכל דבר מסוגי הרכוש הללו, איפה? שהוא במציאותו. כלומר, כל הסוגים האלה הם באמת לא, לא הוא, ולכן מה תהיה נפקא מינה, תראו משפט נוראי. ולפיכך, אם נעדר אותו היחס, כלומר, אם האדם יום אחד יאבד את ממונו, או יאבד את רכושו, אז זה נבדל מהותי בין מלך גדול לבין אדם מן השורה. כי בעצם אין להם שום שלמות עצמית. אם אנחנו דנים את המלך, רק מהצד הממון והרכוש שיש לו. ולפיכך, אם נעדר אותו היחס של האדם אל הממון, האדם מאבד את ממונו, נמצא אותו האדם שהמלך גדול, אין הבדל בינו לבין השפל ביותר בבני אדם. מבלי שישתנה מאומה מאותם הדברים שהיו מתייחסים לו. ולכן אומר הרמב״ם, ובהרו הפילוסופים כי עשה משתדלותו ודאגתו לסוג זה של שלמות, אין דאגתו אלא לדמיון מוחלט. זה סוג של דמיון, שעיקר מהווייו של אדם זה ממונו ורכושו. והוא דבר שאינו מתקיים. הדבר הזה אומר הרמב״ם א' בדרך כלל, הגלגל סובב בעולם, לפעמים אתה למעלה בתחום הזה, לפעמים אתה למטה. וגם אם מתקיים ממונו והוא ימות כעשיר גדול, ואפילו יתקיים לו אותו הרכוש כל ימי חייו, הרי לא תושג לו בעצמו שלמות כלל. ולכן שלמות עצמית אין כאן. אם כן אני חוזר, השלמות הראשונה, והיא הגרועה שבהם, ועליה, אם אפשר לומר, או אליה קלים כל בני אדם, רוב בני אדם, זה באמת השלמות החיצונית ביותר של האדם, שהיא שלמות חשובה. אבל בתנאי שהיא מתמקמת בפסיפס בין ארבעת השלמויות, במקום הנכון שלה, במעטפת של האדם ולא במהות שלו. ולכן בואו נסכים לצערנו הרב, שהתרבות הנקראת מערבית, בגדול, באופן לא מדויק, בגדול, היא רוצה לייצר אנשים שקוראים להם יצרנים, עובדים ועומדים טוב על הרגליים מבחינה כלכלית. נכון? אני אומר את זה בשפה מאוד קיצונית ושטחית עכשיו. מאוד קיצוני ושטחי, ברוך השם, היום זה כבר לא בדיוק ככה, אבל לצערנו הרב בלא מעט מקומות, גם במדינת ישראל זה עדיין ככה. ילד אומלל בכיתה א', נכנס לפס הייצור שנקרא בית ספר. אני מקצין בכוונה שאני לא אקבל פה עכשיו התקפות מכל מיני מפקחים ומנהלים וכו', אבל בגדול, בסדר? ילד נכנס בכיתה א' לבית ספר, יוצא בכיתה ח', הוא אמור לצאת עם לוח ציונים. שלוח הציונים הזה נקרא תעודה, אמור לאפשר לו את האפשרות להתקבל לתיכון. ובסוף התיכון גם משם הוא יצא עם לוח ציונים הנקרא תעודת בגרות, כדי שאיתה הוא יתקבל לאוניברסיטה. וכשהוא יצא מאוניברסיטה הוא יצא עם מקצוע. וכשהוא יצא עם מקצוע בסוף אז הוא יוכל לעבוד. וכדי שבסוף הוא יעבוד, וכשהוא יעבוד אז הוא יהיה מרוויח טוב כלכלית. ואז הוא יוכל להשלים את חשבון הבנק שלו ואת רכושו. אני יודע שאני הקצנתי, אבל זה לא רחוק מהמציאות. אתה אומר שהייתי עדין. כן. זה יותר קיצוני.
אדם בכלל לא מצליחים להשיג עבודה במקצוע שהם לומדים והם עברו כל החיים, ואז
מפחד
נפש וייאוש,
אני אגיד אפילו יותר מזה. יותר ממה שיאיר אומר, יותר קיצוני. זה לא רק שרוב בני אדם לא מצליחים למצוא מקצוע בתחום שבו הם עבדו, אלא רוב בני אדם בוחרים מקצוע שלא בטוח שהוא המקצוע שמתאים להם. זה לא בטוח שזה המקצוע שייתן להם סיפוק, זה לא בטוח שזה המקצוע שדרכו הם יבנו את העולם, אלא זה מקצוע מכניס כלכלית. יש שני כפים שעליהם רוב בני אדם רצים, כסף וכבוד. לצערנו הרב, רוב בני אדם מחפשים את שניהם. וגם בתחום בחירת המקצוע, וכנ"ל מקום המגורים, וכנ"ל מי האישה וכולי, על זה הדרך, כף-כף, כסף, כבוד. אז כאן כרגע אנחנו בשלב הכסף, שזה חיצוני לבד, חיצוני לגמרי. כן, הלוואי, הלוואי. אוקיי, אם כן, השלמות הראשונה של האדם והשלמות הגרועה, אומר הרמב״ם, היא שלמות הרכוש, והשלמות הזו היא דמיון מוחלט, אין בה ממד עצמי לאדם, אלא איזשהו יחס מסוים, ואם האדם יאבד את היחס הזה, אז בעצם הוא נשאר ערום לגמרי, ריק לגמרי. אין. זה לא הוא, זה מה יש לו, אבל זה לא הוא. הלאה. והמין השני, השלמה מהממד השני, יש לו לעצם האדם קשר יותר מן הראשון. כלומר, השלמות השנייה, שגם היא חלק מהשלמות שהאדם צריך להשלים אותה, אבל כמו שאמרנו המינונים המדויקים, איכותית וכמותית, ואז ליצור את ההרמוניה בין כל השלמויות. אבל ברגע שהוא יגזים ויקח את השלמות הזאת, יראה את השלמות הזאת כדבר מרכזי, עיקרי, בחיים שלו, ודאי זאת תהיה טעות חמורה. והמין השני, יש לו לעצם האדם קשר יותר מן הראשון. כלומר, אם הממון והרכוש זה ממש תפל וחיצוני לאדם, כי זה בכלל לא הוא, כאן בשלמות השנייה שכבר נקרא אותה, יש לאדם איזשהו סוג של יחס, שקשור קצת להתחלה למשהו עצמי בתוכו, והוא שלמות הבנייה והתכונה. שלמות הבנייה והתכונה, במילים אחרות הכוונה, שלמות הגוף. נכון? אצל בן אדם ממין זכר קוראים לזה שרירים, ואצל בן אדם מן נקבה קוראים לזה מראה חיצוני. נכון? זהו. אז יש שלמות שנייה באדם, שהיא כבר יותר שייכת לעצמיות שלו, כי הגוף שלו זה כבר חלק ממנו, אומנם הגוף שלו זה הצד התחתון שלו, אם הממון והרכוש זה ממש המעטפת, זה אפילו לא הוא, הגוף שלו זה כבר הוא, אבל זה הוא בצד החיצוני של המציאות שלו. ולכן דרך אגב, העצמות בגוף האדם נקראים עצמות, השורש שלהם הוא עצם, עין צדים הם, כי ביחס לממד הגופני, העצמות ביחס לבשר יותר מבטאות את העצמיות הגופנית של האדם. כי הבשר הוא קלה, הוא נרכב. העצמות, השלד, גוף האדם, השלד, העצמות, זה יותר עצמי מבחינת הגוף. למרות שעם כל הכבוד, האדם לא בא לכאן כדי להיות עצמות. כן? הוא בא לחפש העצמיות. אבל המין השני, יש לו לעצם האדם קשר, יותר מן הראשון, והוא שלמות הבנייה והתכונה. כלומר, כאן הרמב״ם מדבר, תכף נראה שהוא לא מדבר על המוסר, הוא מדבר רק על הממד הגופני. כלומר, שיהיה מזג אותו האדם בתכלית האיזון. מזג במובן הגופני כבר נראה, ואיבריו יחסיים חזקים כראוי. כלומר, הוא אדם שאם הוא אדם ממין זכר, אז הוא יקפיד מאוד להיות אדם עם גוף חזק. אומר הרמב״ם, וגם מין זה מן השלמות, אין לסומו תכלית. תראו איזה משפט של הרמב״ם. לפי שהיא שלמות גופנית, ואינו לאדם מחמת שהוא אדם, אלא מחמת שהוא בעל חי. השלמות הראשונה שהיא שלמות כלכלית, אין בכלל יחס בינה לבין האדם מצד האמת. אין מגע בינה לבין האדם. זה בכלל לא השלמות של האדם. יש שלמות של חשבון הבנק. אבל השלמות הגופנית, יש איזשהו יחס, כי זה הגוף שלו. אז יש איזה מגע. אבל זה לא מעלה מצד היותו של האדם אדם, אלא מעלה מצד היותו של האדם חיה. כלומר, יש באדם צד חייתי, הוא בעל חיים. כל אחד מאיתנו יש לו בעלות על החיים. ובעלות על החיים, היותנו בעלי חיים, אנחנו רוצים לשמור על הבעלות הזאת. אנחנו רוצים לחיות. אומר הרמב״ם, ואינו לאדם מחמת שהוא אדם, אלא מחמת שהוא בעל חי. הוא משותף בזה הגרוע שבבעלי חיים. אומר הרמב״ם, בוא ניקח דוגמה שהיו בתקופתו וכנראה גם בתקופתנו עדיין. למשל, יש כל מיני תחרויות ספורט כאלה. האם אני מספיק שרירי כדי להזיז קיר? טוב, קיר אני לא יכול להזיז. אז אם אני יכול להזיז קורה מעץ. או האם אני יכול לשבור ביד איזשהו בלוק אבן? מכירים את התחרויות האלה, נכון? כן, הכוח הפיזי. עכשיו, הכוח הפיזי של האדם הוא חשוב. אין השכינה שורה, אלא על השיר. הממד הכלכלי הוא חשוב, לא להגזים, איזה הוא השיר שמה בחלקו. גיבור! גיבור פיזית. רגע, איזה הוא גיבור? הכובש תצרור. אבל גם הממד הכלכלי וגם הממד הגופני הם ממדים חשובים, אבל הם צריכים להתמקם בפרופורציות הנכונות של השיר ששמח בחלקו ולא השיר כקורח. של גיבור הכובש תצרור ולא רק גיבור מר עולם, אני יודע מה. משהו כזה. מר עולם, איזה ביטוי, כן? זאת המרירות באמת של האדם. אם נקרא לו מר. ואפילו אם יגיע כוח האדם אל התכלית והשיא, אפילו אם האדם יהיה חזק מאוד, אומר הרמב״ם, לא יגיע לכוח פרד חזק. פרד יותר חזק ממנו. כל שכן שלא יגיע לכוח אריה או כוח פיל. פיל יכול להפיל קיר. להפיל. כן? אבל אדם לא יכול להפיל קיר. אז כמה שהאדם לא יתאמץ לבטא את הכוח הגופני שלו, שהוא יחסית יותר קרוב כבר אל עצמותו מאשר הממון, ובסופו של דבר זה ממד החיה שבאדם. אם כן, הממד הראשון הכלכלי, אין מגע בינו לבין אדם בכלל. הממד השני, הממד הפיזי, יש ביטוי של הצד החייתי שבאדם, ולא הצד האדמי שבאדם. ותכלית השלמות הזו, כפי שאמרנו, הנה דוגמאות, שיישא מסע כבד, אדם יכול לקחת על, על הכתפיים שלו, על הגב שלו, מאות קילו, או ישבור עצם עווה, או שיכול לשבור איזה, כמו שאמרנו, איזה לבנה או לא אחץ או משהו כזה, וכיוצא בכך, ממה שאין בו תועלת גופנית גדולה, אבל תועלת נפשית, ברמה המוסרית, ערב נגיע השלב שלישי, הרי נהדרת מן המין הזה. אם כן, השלמות הראשונה כלכלית, אין מגע בינה לבין האדם. השלמות השנייה גופנית, זה מצד שהאדם הוא חיה, לא מצד שהאדם הוא אדם. ולכן, לצערנו הרב, אני אומר באמת, כשאנשים משקיעים יותר מדי בממד הגופני שלהם, אצל בני אדם ממין זכר זה יותר הכוח והחוזק, אצל בנות אדם ממין נקבה זה יותר המראה החיצוני, שהוא חשוב, אנחנו לא מזלזלים בו, כן? אבל ברגע שזה נהפך להיות מרכז המרכזים, עיקר העיקרים, אז האדם הוא סך הכל חיה. זה הכל. הוא מנסה להיות חיה. והחיות באמת יהיו יותר משוכללות ממנו. כי האדם סוף סוף לא בא לעולם הזה כדי להיות חיה, הוא בא להיות אדם. הלאה. והמין השלישי, שכאן טעות מצויה. אם היינו שואלים אדם, תגיד, מה מדרגת האדם בניגוד לבעלי החיים? היינו מצפים לשמוע, או היינו שומעים הרבה פעמים, תשובה כזאת, האדם הוא מוסרי. למשל, האדם מוותר לחלש, לעומת החיה שהיא לא מוותרת לחלש, באופן עקרוני לפחות. ואז נתפסת איזושהי השקפת עולם כזאת, שהאידיאל שבשבילו נברא האדם, זה להיות אדם מוסרי. ואז מה פסגת השאיפות של האדם באשר הוא אדם? להיות אדם מוסרי. אני מעדיף לקרוא לזה מוסרי, כי אומני זה כבר אינטראקציה פוליטית. אני מדבר על מוסרי, להיות אדם מוסרי, במובן הנכון של המילה. בסדר, גם אם יש גבולות לאומניות שלו. אומר הרמב"ם, טעות חמורה. נכון שהמדרגה המוסרית היא מדרגה הרבה יותר עצמית, מאשר המדרגה הגופנית ובוודאי מהמדרגה הכלכלית. אבל עם כל הכבוד, שאיפת האדם, האדם בהיותו אדם, תכף נראה הגדרה יותר מדויקת, הוא לא מבטא, הוא לא יצא מהכוח אל הפועל רק בהיותו אדם מוסרי. בואו נקרא את זה רגע. והמין השלישי הוא שלמות באדם עצמו יותר מן השני. והיא שלמות המעלות המידותיות. מעלות המידות, מעלות המוסר. והיא שיהיו מידות אותו האדם בתכלית מעלתן. אז נגיד שאנו יכולים כבני אדם לייצר טבלה מוסרית, ונגיד שאנו מייצרים איזה פסגה מוסרית בכלל המידות, ונגיד שהיה אדם שהיה חי את אותה מדרגה של פסגה מוסרית, אומר הרמב״ם, זאת מדרגה שכבר יותר קרובה לעצמך, זה לא הממון שהוא חיצוני לגמרי, זה לא הגוף שזה הגוף, זה כבר נפש, זה כבר מידות, זה כבר יותר אתה, אבל תכף נראה, תכף אני אסביר את המשפט הבא, אבל זה לא אתה באשר הוא אתה, אלא זה אתה באשר אתה חברתי. כבר אני אסביר את המשפט הזה. עוד פעם. והמין השלישי הוא שלמות באדם עצמו, יותר מן המין השני, והיא שלמות המעלות המידותיות, והיא שיהיו מידות אותו האדם בתכלית מעלתן, אומר הרמב״ם, ורוב המצוות אינן אלא להשגת המין הזה, מין השלמות. הרמב״ם במקום אחר אומר, שיש 14 מטרות לתרי"ג מצוות. יש מצוות שמטרתן תיקון המידות. למשל, ניקח דוגמה, מצוות שקשורות לנתינה לאחר, למשל, תרומות ומעשרות, לקט שכרה ופאה, צדקה, וכדומה, זה הדרך, אלה מצוות שבונות בנפש מידה מוסרית שנקראת נדיבות, שהיא הופעת המידה האלוהית ולא מידת הקמצנות, שהיא הנפש הבהמית של האדם. כי הבהמה רוצה לשמור לעצמה. האלוהי שבאדם רוצה לתת לאחרים, וכדומה. אומר הרמב״ם, ורוב המצוות, כלומר רוב מצוות מהתרי"ג, באו לבנות בנפש האנושית מדרגה מוסרית מידותית, מתוקנת. אם כן, אנחנו לא מזלזלים בזה, אפילו המצוות האלוקיות, אין איזה, יש בהן לפחות בחינה כזאת, צד כזה, זה לא הכל. כן, יש מחלוקת בסוגריים, יש מחלוקת גדולה בין הרמב״ם למהר"ל. זה מפסיע לומר מחלוקת בין המהר"ל לרמב״ם, כי בכי המהר"ל אחרון יכול לחלוק על הרמב״ם ראשון. אבל המהר"ל למשל בסוגיה הזאת, האם המצוות לפי הרמב״ם יש להם מטרות מתקנות אדם ועולם פה, או המצוות לפי המהר"ל זה סדר אלוהי? יש מחלוקת גדולה בין המהר"ל לרמב״ם, כי המהר"ל אומר, אם אתה רמב״ם אומר שהמטרה של המצוות זה לתקן את העולם פה, בין אם זה האדם, בין אם זה העולם, בין כפרט, בין כמשפחה או כעם וכו', אתה בעצם מוריד את המצוות למדרגת העולם הזה. והרי המצוות זה סדר אלוהי. יש להן ערך אלוהי מצד עצמן, בלי קשר לזה שהן מתקנות את האדם ואת העולם. לכן הרמב״ם אומר, שנייה, הנה כבר שנייה, לכן הרמב״ם אומר שהמצוות מתקנות את האדם. אחד התחומים המרכזיים שהמצוות באו לתקן, זה את העמדה המוסרית שלו. אומר לו המהר"ל, מה פתאום? המצוות זה סדר אלוהי. אתה אומר, אפשר להגיד שאין מחלוקת. שתי השיטות נכונות, לכן אני יודעתי באמת אין מחלוקת. אבל המהר"ל בדרך החיים יוצא בשצף קצף. כל האומר, אומר, עד כאן ציפורי, יגיעו רחמך וכו'. הוא יוצא על זה בחריפות, דפים ארוכים, לא כדרכו, ממש יוצא בלי, לא משאיר פינה ריקה. אז באמת אפשר להגיד שאין מחלוקת. שהרמב"ם דיבר על המהות הפנימית האלוהית, מצד שהמצוות יש בהם באמת סדר אלוהי, ועוד לפני שבני אדם מקיימים את המצוות, ומתקנים את עצמם ואת העולם, יש לעצם המצוות ערך מצד עצמם. והרמב"ם מדבר על תיקון האדם ותיקון העולם. בסדר, אפשר גם להגיד ככה. אבל לפי הרמב"ם, בואו נחזור רגע לפה, כל זה בסוגריים. לפי הרמב"ם, המדרגה השלישית, המעלה השלישית של האדם היא תיקון המידות, ואומר הרמב"ם, ורוב המצוות אינן אלא להשגת המין הזה מן השלמות, כלומר, רובן של מצוות התורה זה לבנות אדם מוסרי, אומר הרמב"ם, וגם מין זה מן השלמות, גם השלמות השלישית הזו, היא לא האידיאל השלם, היא לא המטרה הסופית של האדם. תרף נראה שזה אפילו לא מדרגת האדם מצד שהוא אדם לעצמו, אלא מצד היותו של האדם חברתי, הנה בואו נקרא. וגם מן זה מן השלמות אינו אלא הצעה לזולתו, הצעה הכוונה הכנה לזולתו, לשלמות יותר עליונה מהשלמות הזאת, ואינו תכלית כשלעצמו. עכשיו אומר הרמב״ם כאן משפט שאפשר להרער עליו, אפשר לחלוק עליו, אבל גם אפשר להבין את הנקודה שהרמב״ם רוצה לחדד כאן. והוא, מה זאת אומרת? שכל המידותיות, כל המדרגה המוסרית של האדם, כל בניין המידות של האדם, אינן אלא בין כל אחד מבני האדם לבין זולתו. זאת אומרת, המוסר, התיקון המוסרי ותיקון המידות, זה התיקון שבין אדם לזולתו. אז נכון שיש מדרגה עליונה מאוד בהיות האדם חברתי. אבל כשאנחנו מדברים על מעלת האדם באשר הוא אדם, וכשעצמו, מעלת המידות, תרף הרמב"ם יגיד משפט שאפשר לערער עליו. אומר הרמב"ם, לו יצויר ציור, שנשים את האדם באיזה אי בודד. אומר הרמב"ם, כל המידות, אפילו אם הן קיימות בו בנפש, אין בעצם שום הופעה. מה תגיד לו? תהיה נדיב. למי? הוא לבד בעולם. תהיה גיבור? כלפי מה? הוא לבד בעולם. תהיה ענוותן? ביחס למה? הוא לבד בעולם. אז נכון שאנחנו יודעים שיש ערך למידות מצד עצמם, כמו שאמרנו מקודם. אבל מצד ההופעה שלהם במציאות, ברגע שאדם חי לבדו ולא חי בחברה, אומר הרמב״ם, המידות האלה לא יכולות לצאת אל הפועל. לכן מגיע הרמב״ם למסקנה שהמידות זה לא שלמות באדם עצמו, אלא שלמות שבין האדם לבין זולתו. הנה בואו נקרא, אני אומר יותר מדי בעל פה, בואו נקרא. עוד פעם, והוא שכל המידותיות אינן אלא בין כל אחד מבני אדם לבין זולתו, וכאילו השלמות הזו במידותיו, במידות שלו, אין עתודתה, כלומר העתיד שלה, הייעוד שלה, אלא לתועלת בני אדם. ונעשה כלי לזולתו. למשל דוגמה, לפי שאם תניח שאחד מבני אדם לבדו ואין לו עסק עם שום אדם, אם תשים אדם באיזשהו מקום שהוא לבדו ממש בלי חברת בני אדם, תמצא שהמעלות המידותיות שבו כולן אז בטלות ומושבתות ואין להן צורך. עכשיו נכון שמבחינת המהות זה נמצא באדם, אבל מבחינת התועלת שבשבילה, לפי הרמב"ם לפחות, המידות האלה הושמו באדם והיא התועלת החברתית, אין בזה צורך כי הוא באמת חי לבדו. ואין מביאות שלמות באישיותו במאומה. אז מה שלמות המידות? אבל יהיה צורך לה ותחזור תועלתה אליו מבחינת הזולת. זאת אומרת, השלמות הראשונה של האדם עליה קלים רוב אנשי הארץ, היא שלמות הממון, אין מגע מהותי בינה לבין האדם כלל וכלל. השלמות השנייה, שהיא שלמות הגוף, זאת שלמות שהיות האדם חיה ולא אדם. השלמות השלישית, שהיא שלמות המידות, שלמות הנפש, זה היות האדם חברתי, אבל לא היות האדם הוא. ולכן אם נסלק את החברה ממנו, אז איזה ערך יש למידות? אנחנו אולי עוד מעט אם יישאר זמן ננסה להבין את היחס בין ארבעת השלמויות, אבל כרגע אנחנו עוסקים בהכרת ארבעת השלמויות, הגדרת כל אחד מהם ונתינת הערך הנכון לכל אחד מהם. בסדר? לפי הרמב״ם כאן גם ההשלמה המוסרית היא השלמה שהיא לא אישית במובן העצמי אלא היא במובן החברתי. וברמה של לפחות של ברמה לפחות של התפקוד של המידות. כלומר, אדם ענוותן, אז כשהוא חי בחברה, הענווה הזאת תתגלה. אדם סבלן ולא כעסן, כשהוא חי בחברה, המידה הזאת תתגלה. אבל כשהוא חי לבד, סבלן כלפי מה? ענב כלפי מה? גאוותן כלפי מה? עכשיו, נכון שברמה הנפשית המוסרית הפנימית, זה שהאדם נחצבה בנפשו אישיות מוסרית מתוקנת, ודאי שיש לזה ערך גדול. אבל עיקר המדרגה המוסרית אמורה להיות מכוונת כלפי בני אדם. דרך אגב, אני רוצה להגיד משפט קצת קשה, לכן גם אפשר לזהות הרבה פעמים, לצערנו הרב, שכשאדם חי בחברה, בגלל לא נעים ומה יחשבו וכל מיני גורמי לחץ חיצוניים, אז הוא מתנהג מאוד מוסרי, נכון? אבל כשהוא לעצמו, או בסביבתו הקרובה, ששם הוא מרשה לעצמו דברים שהוא לא מרשה לעצמו בעבודה, שם פתאום הוא נהיה אדם מאוד לא מוסרי. ואז אשתו תגיד לו, איזה נחמד אתה כלפי כולם. רק חבל שאתה לא נחמד בבית. איך זה יכול להיות? איך אפשר להסביר תופעה כזאת? לפי הרמב"ם זה ברור. כי ככל שהאדם יותר מתקרב אל עצמו, והבית שלו זה יותר עצמו, אז הוא פחות נדרש להופיע, חס ושלום, כן, זה לא נכון, אבל ברמה מעשית, הוא פחות נדרש להופיע את המוסריות שלו. אבל כשהוא חי בחברה רחבה, הוא חייב להיות באיזושהי נמות מידה של חברה, ברמה המוסרית. כן, בבקשה. סליחה? אוקיי, ברוכתי. הלאה. לפי הרמב״ם, יוצאת אל הפועל, יוצאת אל הפועל, לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם. כן.
עדיין כאשר בן אדם נשאר כתובה מול הטבע, יש את המידה של הנבא, כפי שבן אדם מתנהג כלפי טבע.
אבל כאן מדובר שאדם לבד. אין טבע, אין דומם, אין צומח, אין חי. בוא דמיין איזה דמיון פרוע כזה, שהאדם לבדו. אי אפשר לדמיין, אנחנו לא מבינים מה זה, כן, אבל נגיד, אין אנשים, אין בעלי חיים, אין אפילו עולם הצומח, אפילו אין דומה.
אם משתמשים בקלאסה, בקבוצה השלישית, רק בשם עצמה, היא נשאר בדיוק כמו שרמב"ם מתאר אותה, ואם משתמשים כדי לבנות את בן אדם עצמו, אז זה מעלה אותנו, מעלה בן אדם ברמה גבוהה.
נכון, לכן ברור. שאם ישאל אדם, תגיד, מה עדיף, שאני אשתלם ברמה המוסרית או ברמה הכלכלית? ברור שאני לא ברמה המוסרית. מה עדיף, שאני אהיה אדם סבלן או שאני אהיה אדם שרירי? ברור שאני אהיה אדם סבלן. אבל אומר הרמב״ם, אבל לחשוב שזאת מהות האדם, זה שלמות האדם, זאת פסגת השאיפות? אני אומר עוד פעם, הרבה פעמים אנשים טועים, גם בתוך עולם הישיבות דרך אגב, גם בתוך עולם התורה, שהפסגה העליונה ביותר של האדם שהוא יכול להשיג בעולם הזה, זה תיקון המידות. באנו לעולם לתקן את המידות. לא נכון, אומר הרמב״ם. זה לא אומר שאפשר להגיע לפסגה הרביעית שתכף נראה אותה בלי תיקון מידות. כי אין הנבואה שורה, אין השכינה שורה, אלא על אדם עשיר, אתה צריך להיות כלכלי יציב, בית אדם גיבור, אתה צריך להיות גופני יציב, גימל, שנייה, אדם ענב, אתה צריך להיות מוסרי מידותי יציב. זאת אומרת, הנבואה לא יכולה לחול אם לא תהיה הכנה של כל המדרגות הנחותות יותר. ברור? השבוע כמדומני ביום שלישי, השבוע כמדומני ביום שלישי, זה ההילולה של רבי יהודה הנשיא. וגם אם אני לא טועה, רבן שמעון בן גמליאל. יש הילולה בציפורי. כמדומני. רבי יהודה הנשיא היה עשיר גדול. אמנם לא מצד עצמו, מצד כבוד הנשיאות, אבל לא משנה, היה עשיר גדול. ואמר בסוף חייו, הרים אצבע לשם, אמר, כזה בחוט היודע, שלמרות העושר הגדול שהייתי גם מצד הנשיאות, לא נהניתי אפילו באצבע אחת. כלומר, זה לא נהניתי. זה לא היה לטובת הענה. זה הכבוד מלכות, זה הכבוד השם, זה הכבוד הנשיאות. לכן, היהדות היא לא נגד השלמה כלכלית, השלמה גופנית, השלמה מוסרית. בתנאי שהן מתפרפצות, יש שם פרופורציה, בפרופורציה הנכונה בין כל השלמויות. לכן באמת אדם שיש לו בעיה כלכלית או גופנית, אפילו ברמות האלה, יש כאן בעיה. למה למשל כהן בעל מום על פי המומים שהתורה אמרה, למה לא יכול לעבוד במקדש? מה הבעיה בזה? כי ברגע שאתה עובד בקודש, אתה חייב שתהיה איזושהי הכנה של תשתית, של כל המדרגות, אפילו הנחותות, אבל הן חלק מהופעה, מהכנה, לאותה המדרגה העליונה של נקראת קדושה. ואם המדרגה הזאת לא קיימת, אם אתה חס ושלום בעל מום, על פי הכללים שהתורה קבעה, אתה לא יכול להתקרב אל הקודש. ולא רק כהן בעל מום, גם בעל חיים בעל מום לא יכול להיות קורבן. וכולי, זה הדרך. לכן אין חס ושלום זלזול במדרגה הגופנית, או במדרגה הכלכלית, או ודאי לא במדרגה המוסרית. אבל מצד שני, אי אפשר להגיד שזאת מגמת החיים. ודאי לא. ותסכימו איתי, שרוב בני אדם, מגמת החיים שלהם, זה הכלכלי או הגופני. מיעוט בני אדם, המדרגה המוסרית. ומיעוטה דמיעוטה דמיעוטה דמיעוטה, 10 בחזקת לא יודע כמה, מינוס כמה, זאת המדרגה הרביעית, שהיא באמת האידיאל הגדול, שבשבילו אנחנו חיים. דרך אגב, את אותם דברים שהרמה הולך להגיד עכשיו בשלמות הרביעית, אותם דברים הרמה אומר בשמונה פרקים. מה מעלת האדם? בואו נתקדם. והמין הרביעי היא השלמות האנושית האמיתית. כלומר, הממון אין מגע בינו לבין האדם. הגוף זה האדם ביותו חיה. המוסר זה האדם ביותו חברתי. בסדר. אז עכשיו האדם מצד היותו אדם. או יותר נכון, האדם מצד היותו אלוהי, הנה התקדמנו, והמין הרביעי היא השלמות האנושית האמיתית, והיא השגת המעלות ההגיוניות, אבל עוד פעם צריך להבין ברם שהיגיון זה לא אריסטופו, היגיון זה לא שכל, זה לא איזה דוקטור גוגל, לא על היגיון כזה מדובר, אלא, והיא השגת המעלות ההגיוניות, כלומר, הוא מסביר, ציור מושכלות המביאות להשקפות אמיתיות בעניינים האלוהיים, וזוהי התכלית הסופית, והיא המשלימה את האדם שלמות אמיתית, והיא לו לבדו, והיא המעניקה לו הקיום הנצחי, אם כל הלימוד הזה היה בשביל השלוש מילים הבאות היה שווה. הוא בא האדם אדם. איזה רמבה. הוא בא האדם אדם. במה האדם מביא לידי ביטוי את האדמיות שבו? בכך שהוא משלים את עצמו השלמה אלוהית, דרך הצנרת של השכל. לא שכל הגיוני של חוכמות חול, בלי לזלזל בחשיבותם, אלא שכל אלוהי, עוד פעם, והיא השגת המעלות ההגיוניות, כלומר ציור מושכלות, שכל, המביאות להשקפות אמיתיות בעניינים האלוהיים, ואז האדם שייך למדרגה האלוהית. אומר הרמב"ם, והשלמות הזאת היא האדם באשר הוא האדם, היא עושה, היא מביאה את השלמתו האמיתית, והיא גם זאת שתישאר איתו במשך הדרך. והתבונן, אומר הרמב"ם, כל שלמות משלושת השלמויות הקודמות, תמצאים לזולתך, לא לך. זה לא אתה. ואם כי הכרחיים הם כפי המפורסם, נכון, אנחנו לא מזלזלים בשלוש השלמות הראשונות, הרי הם לך ולזולתך. אבל השלמות הזו, הסופית, שהיא השלמות האלוהית, דרך השכל, השכל האלוהי, אבל השלמות הזו הסופית היא לך לבדיך, ואין לאחר עמך בו שיתוף כלל. ולכן גם לו יצור ציור, בוא ניקח את הדוגמה הקודמת, גם יצור ציור שאדם יהיה לבד בעולם, השלמות האלוהית הזאת, השכל האלוהי שלו, זה הוא. ולפיכך, אומר הרמב״ם, ולפיכך, ראוי לך שתשתדל להשיג את זה הקיים לך, ואל תיגע או תיגיע ותעמול לאחרים, אתה שוכח את נפשו, עד שישחיר לבנה, שחיר לבנה, וישתלט עליה כוחות הגופניים, וכו' וכו', אני קצת מדלג, לעניינים אלה אמר, וכו', בני אמי ניחרו, בי סמוני נותרה את הקרמים, קרמי שלי לא נתרתי. את הקרם שלי, את זה פספסתי. עוד טיפה נקרא, כבר בערו לנו גם הנביאים, את זה אומר הרמב״ם, תראו, הרי איפה התחלנו? כבר בערו הפילוסופים הקדמונים והאחרונים. כלומר, זה מקובל בעולם הפילוסופיה כבר. זה לא, 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 לא צריך בשביל זה דווקא את חכמי הקודש, את חכמי התורה, את הנביאים. אבל אומר הרמב"ם, כבר בערו לנו גם הנביאים עניינים אלו עצמם. ופרשו לנו כמו שפרשו הפילוסופים. ובערו לנו שאין שלמות הרכוש, א', ולא שלמות הבריאות, שתיים, ג', ולא שלמות המידות. שלמות שיש להתפאר בה ולא לשאוף אליה. העיקר המעמד הכלכלי לא נכון. העיקר הבריאות לא נכון, העיקר המוסר לא נכון. האם כל זה לא חשוב? חשוב. חשובה המעמד הכלכלי, חשובה הבריאות, חשובה העמדה המוסרית. אבל זה לא עיקר השלמות. זה לא מה שיש להתפאר בו ולא לשאוף לו. ושהשלמות שיש להתפאר בה ולשאוף לה, ידיעתו יתעלה, אשר זה הוא המדע האמיתי. על זה אמר ירמיהו, אמר ירמיהו בארבע השלמות הללו, כה אמר השם, אל יתעל חכם בחוכמתו, ואל יתעלה לגיבור בגבורתו, ואל יתעלה לשיר באושרו, כי אם בזאת יתעלה למתעלל, השכל וידוע אותי. אומר הרמב״ם נפלא, התבונן יחא מרן, ירמיהו הנביא, כפי סדרן אצל להמון, נכון? אמר ירמיהו בארבע השלמות הללו, אל יתעלה חכם בחוכמתו, לא גיבור בגבורתו, ולא עשיר באושרו. למה? מה הסדר אצל ההמון? היה חמרן כפי סדרן אצל ההמון, כי השלמות הגדולה אצלם עשיר באושרו. תשאל את ההמון ברחוב, מה מעניין אותם? כסף. ולמטה ממנו גיבור בגבורתו, ברמה המוסרית. ולמטה ממנו, או אפילו ברמה הגופנית, ולמטה ממנו חכם בחוכמתו. כאן הרמב״ם קורא לחכם, בעל המידות הנעלות, כלומר בעל המידות הנעלות. אם כן, ההמון היותר שפל רוצה את הכלכלה, את העושר. קצת יותר גבוה רוצה את הגבורה הגופנית, את הבריאות ואת הכוח הגופני. קצת יותר, כלומר, קצת יותר למעלה ופחות אנשים רוצים את החוכמה. כלומר, כאן אומר הרמב״ם שהחוכמה כוונה המידות הנעלות. לכן קרא ללכות דעות, ללכות מידות וכו'. שגם אדם זה מכובד אצל ההמון אשר עליהם הוא המסע וכו'. ולפיכך סודרו בסדר זה. טוב, עוד טיפה. וכבר השיגו חכמים זכרונם לברכה מן הפסוק הזה את העניינים הללו, עצמן אשר הזכרנו. ואמרו, ובערו מה שבערתי לך בפרק זה, והוא שהחוכמה אמורה בסתם בכל מקום, והיא התכלית, היא השגתו יתעלה. ושהרכוש הזה, שאדם מוכרש מן הסגולות שמתקנים בהם וחושבים אותם שלמות, אינם שלמות. וכן כל המעשים התורתיים, כל המצוות הללו, כלומר כל מיני עבודות וכן המידות המועילות לכל בני אדם בעסקיהם זה עם זה, כל אלה עם כל חשיבותם וכו', אין להשוותם אל התכלית הזו הסופית, ואינן שוות לה, אלא סך הכל, אלא הם מצאים, מלשון הצעה, הכנה, אלא הם מצאים בגלל התכלית הזו. טוב, עוד משפט אחד אני יכול לקרוא, עד סוף הפסקה הזאת ברשותכם. ושמע דבריהם בכל העניינים הללו בלשונם, והוא לשון בראשית רבה, שם נאמר, כתוב אחד אומר, וכל חפצים לא ישבו בה. לא ישבו בה, איזה חפצים? חפצי אדם. ומצד שני, וכל חפצים גם חפצי שמיים, סליחה. ופסוק אחר אומר, וכל חפציך, וכתוב אחד אומר, וכל חפציך לא ישבו בה. מה זה חפציך? חפצים שלך. אמרו חכמים, חפציך זה הרצונות של האדם, חפצים, אפילו החפצים האלוקיים. אומר הרמב״ם, חפצים אלו מצוות ומעשים טובים. זה הממד האלוקי. שאפילו הם ביטויים או הסתעפויות, אבל לא המהות של השגת השם והתעלות אלוקית. לקיים מצוות זה פעולות אלוקיות בגוף, אבל זה לא המפגש. במובן היותר פנימי שלו. אנחנו נפגשים דרך המצוות, אבל יש משהו יותר פנימי מאשר עצם הפעולה הטכנית, עצם הקיום המעשי. אז חפצים אלו מצוות ומעשים טובים. חפציך אלו אבנים טובות ומרגליות. חפצים וחפציך לא ישבו בה. אלא, השכל, אלא כי אם בזאת יתעלה למתעלל, השכל וידע אותי. יתבונן כמה תמציתי הוא הלשון הזה, וכמה שלם אומרו, ואך לא חרג במאומה מכל מה שאמרנו, והערכנו בביאורו. הוא והצעה אותה. רמבה. בבקשה.
מה של להבין איך הטבע מתנהל, או להבין גוף האדם, זה גם נכלל בתוך החוכמה של הרמבה אומר
ש... הרמבה לא מדבר על זה פה. הרמבה, הייתי שם את החוכמה הזו, יותר קרוב אל המידות. כלומר, המדרגה האנושית של האדם, באשר הוא אדם, לא ברמה של האדם באשר הוא אדם ברמבה, כי כאן האדם באשר הוא אדם זה אותו אלוהי. אלא האדם באשר היותו אדם, הכוונה להבדיל מבעלי חיים, כן, זאת הכוונה, כלומר, האדם כלא בעל חי, כאן שני ההבדלים זה באמת המוסר והשכל. אבל את חוכמות החול ודאי שאי אפשר לשים באותה הקומה של חוכמת הקודש. אפילו יותר מזה, סליחה שנייה, אפילו הרמב"ם אומר, אפילו את המצוות לא. אפילו המצוות לא. אפילו כל חפצים לא ישבו בזה מצוות ומעשים טובים. כן. אם זה לא חוכמת התורה, לא. ללמוד תורה. עד להגיע להשגת השם, עד להגיע לנבואה. הרמב"ם בהקדמתו לשמונה פרקים כותב דבר שלא שם אליו לב. שכל מה שהוא הולך לכתוב עכשיו בשמונה פרקים, זה תשתית כדי להגיע לנבואה. כך הוא אומר. יש כאן הערות, בואו נתייחס רגע. רואי מבת ים. רואי, מה נשמע? רואי שלנו. איזה עמוד אנחנו? אנחנו כבר סיימנו. בעמוד תף י' ד' ותף ת' ו'. תבוא לבקר רואי. יוסי ציק. והם שמוע תשמעו ונדתים את הארציכם ואכלת וסבתא. מכאן שמעגל החיים הוא הקיום והפרנסה ולא רוחניות ואמונה, שאלה חשובה. כלומר, לכאורה התורה אומרת בכמה מקומות, אם בחוקותיי תלכו, אז תהיה לכם בריאות, יהיה לכם בריאות, ביטחון וכו'. והם שמוע תשמעו, יהיה לכם פרנסה, נדתים את הארציכם ביתו. אז לכאורה השכר הוא גשמי על פעולות רוחניות. אומר הרמב"ן, וגם הרמב"ם במקום אחר, שמה שהתורה אמרה, שכר גשמי על פעולות רוחניות, וכי עליה לדעת שפעולות, שפעולות רוחניות, השכר עליהם זה ממד גשמי, הרי זה לא על אותו תדר בכלל. לכן אומר הרמב״ם, וגם הרמב״ן, שהשכר הגשמי שהתורה אומרת זה רק השרת המונע. זה לא השכר עצמו. יש שני סוגי שכר. יש שכר שהוא להסיר את הנזק שיכול להיות לך, ויש שכר שהוא לא רק סור מרע, הוא עשה טוב. אומר הרמב״ן, אומר הרמב״ם, כל המקומות שמצאנו בתורה, שהתורה הפתירה שכר גשמי, זה לא השכר באמת, זה השרת המונע. כן, להיות בריא זה לא שכר, להיות בריא זה לא להיות חולה כדי שלא יפריע לך. כי אם אדם חולה, הוא לא יכול להופיע את מה שצריך להופיע בעולם הזה. אבל להיות בריא, שנהיה בריא עד 120 במלאות, אבל להיות בריא זה לא שכר. להיות בריא זה למנוע נזק, זה לא להיות חולה. לכן כל השכר הגשמי שהתורה הבטיחה, זה סך הכל השרת המונע. זה סך הכל סור מרע. זה לא השכר בעצמו. כך אומר מפורש גם הרמב"ם. כן, בבקשה.
מה היחס בין שלושת
תפל ועיקר?
האם זה נוגע
לך? לא. מה יותר מהביטוי בחז"ל שכאן הרמב"ם רמז לו? אין הנבואה שורה. אני הולך לפי הסדר שאני רוצה להגיד את זה. עכשיו לפי הרמב"ם הזה. אין הנבואה שורה. אלא על השיר. גיבור. ענב, חכם, ולפי הרמב״ם גם שמח. זאת אומרת, כדי שתשרה שכינה, כדי שאדם יגיע להשגת השם, כדי שאדם יגיע להשקפות אמיתיות בעניינים האלוהיים, וכו', השכל וידוע אותי, אדם חייב להכין תשתית. התשתית שהוא צריך להכין קודם כל, עשיר. עכשיו, מה זה עשיר? מה זה עשיר? קודם כל, עשיר אני הייתי אומר במילים הפשוטות, אדם שהמעמד הכלכלי שלו, יציב, רגוע, טוב, ולכן הוא שמח בכלל. כלומר, אני אגיד את זה אחרת. השיר השמח בחלקו זה אדם כזה שהוא עשיר, שאין לו תסכולים. למה אין לי? חסר לי. שנייה. לכן השיר זה לא דווקא עשירי עולם, אלא השיר זה אדם שהמעמד הכלכלי שלו מבחינתו מספק אותו, ומבחינתו אצל כל אחד מאיתנו הוא שונה. וגם כאן זה אדם צריך לבדוק את עצמו שהוא לא שבוי בכל מיני סרטים שהוא ראה עד גיל 20 או 30 או 50 וכדומה, ולכן הוא באמת שמח בחלקו. אבל אם האדם לא שמח בחלקו, אז או שהוא שבוי בטלוויזיה כי יש לו כל מיני דמיונות, יש לו כל מיני עשירויות שהוא חולם עליהם או חלם עליהם פעם, או שהנפש שלו צריכה חיים קצת יותר רחבים והוא צריך לספק לה את זה עם באמת נקודת המוצא וכוונותיו לשם שמיים. דרך אגב, הנקודה הזאת נפסקה להלכה. בסימן קוף נון וב, כששולחן ערוך אומר שאחרי תפילת שחרית, אדם צריך לאכול ארוחת בוקר, ואחר כך ילך לעסקיו, וכו', ילמד תורה וילך לעסקיו, אומר שם המשנה ברורה, אומר שם השולחן ערוך ויעשה מלאכתו תפל ותורתו עיקר, אומר שם המשנה ברורה, מה זה מלאכתו תפל ותורתו עיקר? שיראה כמה הוא צריך לכדי פרנסתו. אומר הביאור הלכה, החפץ חיים כתב הרי שלושה פירושים, גם את המשנה ברורה, גם את הביאור הלכה, וגם את שער הציון. אז במשנה ברורה הוא כותב, שיראה כמה הוא צריך לכדי פרנסתו. לא בביאור הלכה, סליחה, בשער הציון הוא מביא שם הערה. שם אומר ככה, וכדי שלא ירמה אותו היצר, כל אחד יגיד, כדי פרנסתי, אני צריך ב-MV, נכון? אני יכול לנסוע ב... לא יודע מה. כן? אז כדי שלא ירמה אותו היצר, אומר המשנה ברורה, ישאל אדם את עצמו אילו היה צריך לפרנס את חברו כפי שצריך לפרנס את עצמו. אם הייתי צריך לפרנס את החבר שלי, מה הייתי אומר אז, מה שהוא זקוק לו ומה שהוא, זה מיותר, תלך ברגל, צא בהגד, צא ברכבת הקלה, אתה בכלל לא צריך אותו. מכירים את המשתבורה הזה? משתבורה חשוב מאוד. אי אפשר לא להשתמש בספרים בספרייה היפה הזו. איפה המשתבורה? אבל אני רוצה את הספרייה היפה. זה כיתת אמונה, הבנתי. זה כיתת אמונה. משנה בו החלק בית. אני קורא, סליחה, שולחן ערוך, משנה בורה, זה עד החלק כולה, מה זאת אומרת עד החלק כולה? בלי כן, בוא קודם כל נקרא, יותם, בוא קודם כל נקרא ברשותך, בסדר? קופנון ה', אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש, בית כנסת, לפני בית מדרש אני קורא לך בית, קודם שייך לבית המדרש, יוכל לאכול פת שחרית, כלומר, סדר החיים של האיש הישראלי, תפילה, ארוחת בוקר, לימוד תורה, סימן קופנון ו', אחר כך ילך לעסקיו. דכל תורה שנימה מלאכה סופה בטלה וגרורת עוון. וכולי וכולי. ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר, אלא ארעי ותורתו קבע. וזה וזה יתקיים בידו. מה נקרא מלאכתו, לא יעשה מלאכתו עיקר, אלא ארעי ותורתו קבע? מה הגדר? אומר המשנה ברורה. אלא יעשה, סעיף קטן ב', סימן קופנון ו', סעיף קטן ב', אלא יעשה רק כדי פרנסתו. עכשיו כל אחד מאיתנו צריך להיות מספיק כן וישר. כדי לדעת מה זה כדי פרנסתו. למשל, לפתוח חסכונות לילדים שכשהם יתחתנו יהיה לנו כסף לשלם את החתונה. זה גם נקרא כדי פרנסתו? אולי כן? לא יודע. כל אחד צריך להיות כן וישר לבדוק את עצמו. אלא יעשה רק כדי פרנסתו. אך בזה גוף הצריך להיזהר מפיתוי היצר שמפתהו כל היום, שצריך השתדלות על הרווחה זו. הרי כל הארי, כן, אני צריך גם את זה, אני צריך גם את זה, אני צריך גם את זה וכו'. אומר המשנה ברורה, והעיקר שיתבונן בעצמו, מהו ההכרח האמיתי שאי אפשר בלעדו, וההכרח זה תלוי מאוד בעמדה הנפשית של האדם, ואז יוכל להתקיים בידו, שיהיה מלאכתו ארעי ותורתו עיקר. אומר המשנה ברורה בשער הציון, עוד קטן ג', עוד קטנה ג', וכדי שלא ירמה אותו היצר, יתבונן אילו הוא היה מתחייב לזון את חברו, ולהלבישו לפי ערכו. אם חברי היה במצבי, מה אז הייתי אומר? אני צריך לפרנס אותו. מה היה אומר אז? איזה דבר הוא הכרח? איזה פתרון? איזה המלצה? לא רע. לא רע. לכן, אין הנבואה השורה, אני חוזר אלינו, אלא על השיר. אבל איזה שיר? שמח בחלקו. ומה תלוי שמח בחלקו? באישיות, בקווי האופי, בעבדה הנפשית, אחרי שסילקנו נקווה את כל הדמיונות שלנו, מכל מה שספגנו. הלאה. אין הנבואה שורה לא רק על השיר, אלא גם על גיבור. גיבור, אדם שהוא חדק פיזי, אדם שהוא לא חדק פיזי. טוב, אבל אני, לא, אין לי אפילו שרירי. בסדר, זהו גיבור, הכובש את יצרו. מה זה חזק פיזי? חדק פיזי זה אדם כזה שמוציא את היצרים שלו מהכוח אל הפועל, אבל בגבולות גזרה נכונים. זה נקרא גיבור, זה לא שיש לו ריבועים בחזה. מכון כושר, שמושר וכו', שכושר זה חשוב לכושר, אבל לא לדברים אחרים. הלאה. ענב, אדם שצריך להיות ענב, מתוקן ברמה המוסרית, אז מתוקן ברמה הכלכלית, עשיר, מתוקן ברמה הגופנית, גיבור, מתוקן ברמה המוסרית, ענב, מתוקן ברמה השכלית, שהרמב"ם פה במורה נבוכים לא כך התעכב עליה, חכם, והרמב"ם במקום אחר אומר ששמח, אדם שמח זה אדם שיש לו איזון בין כל הכוחות, ויש לו הרמוניה בין כל הכוחות, אז שמח זה שיש איזון בין עשיר, גיבור, ענב, חכם, ואז הנשמה, כלומר הופעת הנבואה, יכולה לחול. אז אם אנחנו מזלזלים בשלושת השלמויות הראשונות, לא. זאת התשובה לשאלתך. אנחנו נותנים להם את היחס הנכון, כשהשלמות הרביעית היא העיקר. נזכה בעזרת השם להוציא מהכוח אל הפועל את דבריו המופלאים האלה של הרמב״ם. יישר כוח. רגע, יש לי שאלה. יש כאן שאלה. ברק מבשרת ציון. מה אדם, מה אם אדם כמו הרב קוק, זצ"ל, המזהה את העני עם כלל ישראל? נכון, כאן לא דיברנו על כלל ישראל במובן הזה, צודק, אני ציפיתי להערה הזאת. מטבע הדברים, אושרו וכוחו מזוהים אחרת מעני עליו מדבר אדם כאדם של עצמו. נכון, כאן לא דיברנו על הממד הרוחני במובן הכלל ישראלי, או הכלל אנושי, או הכלל עולמי, או הכלל עולמות. נכון, כאן הרמה מיקד את הנקודה במיקוד קצת אחר. שר כוח, מוכרים תהיו.